שלום לכל המאזינים. הפרשה שלנו, כמו כל ספר דברים, באה להכין את עם ישראל לכניסה לארץ. חיינו במשך 40 שנה במדבר, כרגע אנחנו כבר עומדים בשעריה של ארץ ישראל, והשאלה היא, האם כל ההלכות כפי שהנהגנו במדבר יכולות לנהוג בארץ ישראל? התשובה היא כמובן שלא. החיים בארץ ישראל שונים מהחיים במדבר, במדבר כל עם ישראל נמצאים במקום אחד, אפשר לרכז אותם למקום אחד, כולם יכולים לבוא למשכן במרחק הליכה. בארץ ישראל זה לא יהיה. בארץ לא כל אחד יכול לבוא בכל עת אל המשכן. כפי שאומרת הפרשה, כי ירחק ממך המקום. כן, יש מי שגר קרוב למקום אשר יבחר השם, ויש מי שגר רחוק מהמקום אשר יבחר השם. ירחק ממנו המקום אשר יבחר השם בו. והפרשה מתמודדת עם הבעיה הזאת, מה אתה עושה כאשר ירחק ממך המקום. באופן כללי צריך לשים לב מה הנושא של הפרשה. יש לפרשה כמה נושאים שחורזים כחוט השני את הפרשה. כבר עמדנו בשיעור שנתנו פה בשנה שעברה על כך שהנושא של ברכה, יברכך השם אלוהיך, חורז את הפרשה לכל אורכה, וגם כמובן הנושא של הגר היתום והאלמנה חורז את הפרשה לכל אורכה, אבל עם כל זה שהנושאים האלה חורזים את הפרשה לכל אורכם, הם לא הנושא העיקרי של הפרשה. הנושא העיקרי של הפרשה, הרצף המילים שחוזר על עצמו בפרשה, הכי הרבה פעמים אני חושב, זה המקום אשר יבחר השם. זה החידוש של הפרשה. לפני הפרשה הזאת זה לא מופיע, בפרשה הזאת זה מופיע לכל אורך הפרשה פעמים רבות. מהו המקום הזה אשר יבחר השם? התורה לא אומרת, הפרשה לא אומרת. יבחר בעתיד עדיין לא בחר השם. כאשר תבואו לארץ השם יבחר. ייחודו של המקום הזה זה שהוא המקום אשר יבחר השם. מה מיוחד במקום הזה? הבחירה של השם, זה מה שמיוחדת במקום הזה. מתי הוא יבחר? יבחר בעתיד, אומר משה. אני לא יודע מה המקום הזה, אומר משה. אתם תדעו, אותו מקום שיבחר השם בו מכל שבטיכם, הוא המקום שעליו אנחנו מדברים ללא הרף לכל אורך הפרשה. ובשביל זה בואו נראה מה אומרת הפרשה, איך מסתדרים עם העניין הזה של ארץ שלמה שמתוכה יש מקום אחד אשר יבחר השם. והפרשה פותחת בפרשייה שלמה שנקראת פרשיית בשר תאווה, כן, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר ובכל אהבת נפשך תאכל בשר. וכדי להבין את הפרשה הזאת ולהבין מה היא מחדשת ומה היא באה ללמד, צריך להשוות אותה לאותה פרשה שמופיעה בפרשת אחרימות. פרשה מאוד מאוד מקבילה מופיעה בפרשת אחרימות. בפרשת אחרימות יש לנו פרשה שאומרת, שמלמדת שכל דבר, כל בהמה שנשחטת צריכה לבוא למשכן. כן, כמובן יש, לא ניכנס למחלוקת התנאים בביאור הפרשה הזאת, יש כאן לנו כאן מחלוקת מאוד מרכזית על הפרשה, על אותה פרשייה בפרשת החרימות, בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. אם נלך רגע לפי רבי ישמעאל הפשוט יותר, רבי עקיבא לא שונה ממנו בהרבה, הוא שונה ממנו קצת. אבל נלך לפי רבי ישמעאל הפשוט יותר. רבי ישמעאל, כן, מה אומרת הפרשה שם? הפרשה אומרת, בפרשת החרימות, מיד אחרי, בין, באמצע, זה נופל לנו באמצע, ביום הכיפורים אנחנו קוראים בשחרית את ההתחלה של פרשת החרימות, את כל סדר יום הכיפורים. במנחה אנחנו מבקשים להשלים את הפרשה שהתחלנו בשחרית, אנחנו קוראים את הסוף של פרשת החרימות, של פרשת העריות, אבל באמצע נופל לנו משהו, והמשהו הזה, למשהו הזה כדאי שנעמוד עכשיו. יש עוד פרשייה אחת באמצע, בין סדר עבודת יום הכיפורים לבין פרשת העריות, שהיא אומרת ככה, דבר אל אהרון ולבניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או חסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרע את האיש ההוא מקרב עמו. והפרשה עוד מעריכה, וגם מתארת בהמשך, שלא מעלים קורבן מחוץ לאוהל מועד. הפרשה, לכאורה, כפי שאמרנו, כפי שמבין אותה רבי ישמעאל, אומרת, במדבר אתה לא שוחט בהמה שהיא לא קורבן. כל בהמה במדבר, אתה צריך להביא אותה לאוהל מועד. להביא אותה לאוהל מועד, וזה מלמד משהו על חיי המדבר. במדבר אתה לא אוכל שום דבר שלך, אתה אוכל רק מידו של הקדוש ברוך הוא. אתה אוכל מן מידו של הקדוש ברוך הוא. גם את הבהמות שאתה אוכל, שהם שלך, אתה מביא אותם קודם למשכן, אוכל אותם מידו של הקדוש ברוך הוא. והמילה שחוזרת בלי סוף בפרשה היא המילה דם. כן, את הדם, הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכליו יכרת. אומרת לנו אותה פרשה בפרשת החרימות, דם, אנחנו לא שופכים, תביא את הדם למשכן, תזרוק אותו על המזבח, ותאכל את הבשר. ועכשיו, לפי זה מובנת בהחלט הפרשה שלנו, פרשת ראה. אנחנו עומדים עכשיו להיכנס לארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו יודעים מה יקרה, בעזרת השם, יברכנו השם אלוהינו, ירחיב את גבולנו, ירחק ממך המקום אשר ימחר השם אלוהיך בו. אתה לא יכול, כן, בארץ ישראל הכל סובב, כפי שאמרנו, כפי שסובב את הפרשה סביב המקום אשר ימחר. מי שגר רחוק, מה הוא יעשה? לא יאכל בשר, בשביל לאכול בשר הוא יישא אל אותו מקום אשר יבחר השם, אולי כמה ימים הלוך, כמה ימים חזור בשביל לאכול ארוחת צהריים, בשביל לאכול איזה סטייק. לכן מלמדת אותנו הפרשה מצד אחד, שכי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, שיבחר השם אלוהיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך ואכלת בשעריך ככל לבת נפשך. רק שפה מוסיפה התורה הסתייגות. אך כאשר יאכיל את הצבי ואת האייל כן תאכלנו. הטמא והטהור יחדיו יאכלנו. ומוסיפה רק חזק לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר. אנחנו, הפסוק הזה בצורה מאוד בולטת מקשר אותנו לאותה פרשה בפרשת החרימות שהזכרנו. בשום אותו קורבן אני מתיר לך, אומר הקדוש ברוך הוא, לאכול את הבשר שאתה רוצה לאכול בכל מקום, אבל בשום פנים ואופן לא כקורבן. קורבן רק במקום אשר יבחר השם. אז מה קורה פה? האם התורה באה ואומרת כל מה שהיה במדבר בטל בארץ? אני אומר לא. אני בא ומבטל את זה ואומר תאכלו גם חולין, רק תדעו שהם חול, בשום פנים ואופן אל תאכלו אותם כקורבן, כי קורבן רק במקום אשר יבחר השם. זאת אומרת, האם התורה באה ואומרת כאן, מה שהיה במדבר בטל בארץ, והמדבר חייתם חיי קדושה בצל המשכן, בארץ תחיו חיי חול, או לא? איך אנחנו מתאימים את אותו עיקרון של המשכן לארץ? אני רוצה לומר ככה, אני תכף גם אראה שזה בפרשה. באופן כללי, מה שבא הפרשה ללמד, זה שחיי המדבר נמשכים גם בארץ. אותן מצוות שנהגו במדבר נוהגות גם בארץ, אבל צריך להתאים אותן למסגרת של החיים בארץ. מה קורה במדבר? במדבר, כל אחד רואה את מראה כבוד השם. אנחנו אוכלים מן מידו של הקדוש ברוך הוא. גם את הבהמה שלי אני לא יכול לאכול, אלא משולחנו של הקדוש ברוך הוא. לכאורה בארץ, זה לא קורה, בארץ ההנהגה היא טבעית. אנו רחוקים ממקום השכינה, אנחנו לא רואים מן שיורד לנו מן השמיים כל יום, אנחנו אוכלים כדרך הטבע. אני לא יכול להביא כל בהמה למשכן. לכן הפרשה באה ללמד אותנו, שמה שאתה אולי לא רואה בארץ, אתה צריך ללמוד לראות. גם בארץ אנחנו אוכלים רק מידו של הקדוש ברוך הוא. הפרשה חוזרת שוב ושוב ואומרת שכל מה שיש לך בארץ, הכל ברכת השם. למה יש לך אוכל? למה יש לך כסף? למה יש לך ארץ? חוזרת תורה שוב ושוב ואומרת, אשר יברכך השם אלוהיך. כן, כי המשך לפרשה הקודמת שמלמדת לא לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אז גם הפרשה שלנו אומרת את זה בצורה הרבה יותר חיובית. כל פעם שהיא מזכירה את מה שיש לך, למה יש לך? אשר יברכך השם אלוהיך. אז נכון שאנחנו בארץ לא מתקלקלים מימן מיד השם דבר יום ביומו. אבל מה שכן אומרת הפרשה זה שאנחנו מתקלקלים מיד השם מדי שנה בשנה בגשם. זה התחיל כבר בפרשה הקודמת, שהיא הזכירה את ארץ אשר עיני השם אלוהיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. אז נכון שבארץ אנחנו לא אוכלים, לא מקבלים מן מדי יום ביום, אנחנו מקבלים מן מן השמיים דבר שנה בשנה. במדבר לקטנו מן שישה ימים, ביום השישי לקטנו כפול, ביום השביעי לא לקטנו. בארץ אנחנו ניזונים מיד הקדוש ברוך הוא ואוספים את תבואתנו שבאה מהגשם שמוריד לנו הקדוש ברוך הוא מן השמיים שש שנים. בשנה השישית אנחנו לוקטים כפול, בשנה השביעית אנחנו לא לוקטים. אנחנו עדיין, אומרת התורה, מה שקרה במדבר וקטן במחזור יומי ושל איש איש קורה בארץ בגדול. נכון, בארץ לא כל בהמה ובהמה אנחנו מביאים למשכן. אבל מה שאומרת לנו הפרשה, שאתה לא מביא כל בהמה ובהמה, אבל העדר כולו שייך לקדוש ברוך הוא. אתה מביא מתנה מהעדר. מתוך העדר כולו אתה צריך להביא, לסבוח לפני השם את הבכור, אשר יוולד בבקרך ובצומחה. אתה צריך להביא את המעשרות, מעשר דגנך, תירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך. העדר כולו שייך לקדוש ברוך הוא. אתה מביא את בחורותיו ואת מעשרותיו למקום אשר יבחר השם. נכון שאתה לא יכול בארץ להיכנס שלוש פעמים ביום למשכן להתפלל. אתה נכנס שלוש פעמים בשנה. הכל עובד בצורה הרבה יותר גדולה. כפי שאמרנו, העדר כולו שייך לקדוש ברוך הוא, אתה לא מביא כל בהמה ובהמה. הפרשה שלנו מזכירה את דין בכור. דין בכור מופיע כבר, זה לא פעם ראשונה שהוא מופיע בתורה, הוא מופיע בכמה מקומות בתורה, אבל עד עכשיו, מה היה הדבר העיקרי שנאמר על הבכור? הדבר העיקרי שנאמר על הבכור זה שהוא ניתן לכהן. נכון, בסדר, הכהן גם מקריב אותו, זורק את הדם, זה נזכר, אבל המסר העיקרי זה שהבכור ניתן לכהן. הפרשה שלנו בכלל לא מזכירה שהבכור ניתן לכהן, זה לא מופיע בפרשה. הדגש של הפרשה הוא אחר לגמרי, שאת הבכור מביאים למקום אשר יבחר השם. האתגר שמלמד אותנו הפרשה, זה שתבין שהכלל הזה שכללנו במדבר, שאתה אוכל רק מידו של הקדוש ברוך הוא, המשימה שלך זה לראות אותו גם בארץ. לראות אותו בארץ שבה יברכך השם אלוהיך, ירחיב את גבולך. אתה צריך גם שם להמשיך לראות את יד השם בכל דבר ודבר. שימו לב, לאיזה דור מדבר פה משה? משה מדבר לדור שנולד לתוך המציאות שבה המן יורד דבר יום ביומו. מה חושב אדם שעומד לפני משה בשנה 40? הוא גדל על זה שכל יום יורד מן. הדור הזה יכול לחשוב שגם המן הוא דרך הטבע, כן, דרכו לרדת מדי יום. עכשיו, זה עדיין יחסית חדש, הדור הזה יודע שהמן הוא נס, אבל אם חיי המדבר היו נמשכים עוד כמה מאות שנים, בוודאי היו קמים אנשים ואומרים, זה דרך הטבע, מה אתה מתפעל מהמן? מה יש להתפעל מהמן? המן הוא דרך הטבע, דרך הטבע, שכל יום יורד מן. באותה מידה, האדם שנולד בארץ וחי בארץ, עלול לחשוב שהגשם הוא סתם תופעת טבע. מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? זה הייחוד של פרשת השבוע. כמו שהדור שחי של המדבר יודע שהמן בא מאת השם, כך אנחנו שגדלנו בארץ צריכים לדעת שהגשם הוא נס. ושהוא מתת השם לנו, הכל מעת השם. ולכן גם את הבשר שאנחנו אוכלים אנחנו מביאים לקדוש ברוך הוא, כפי שאמרנו, במחזור שנתי, לא במחזור יומי. כי פה אנחנו עוברים לשאלה, מה אנחנו, איך אנחנו צריכים לתפוס את הנושא הזה שעברנו מחיי המדבר שכל ישראל במחנה אחד לחיי ארץ ישראל? איך אני מיישם את הנושא הזה של משכן ששוכן בתוך ארץ ישראל? מה הדרך איך אני מיישם את המעבר ממשכן ששוכן בתוך מחנה ישראל במדבר למקום אשר יבחר השם? כפי שאמרנו, אנחנו הולכים על בגדול. לא כל יהודי ויהודי בא אל המשכן, אלא פעם בשנה, העדר כולו שייך לקדוש ברוך הוא, עם ישראל כולו עובד את הקדוש ברוך הוא. אבל בואו נראה מה הבשורה פה של הפרשה, מה המסר של הפרשה. אם היינו שואלים בן אדם, איך אני עובר מחיי המדבר לחיי הארץ? במדבר כל יהודי היה לו משכן ליד, בהישג יד, בטווח הליכה רגלית. מה צריך לפי זה צריך לעשות בארץ ישראל? איך אני מפרש את הפרשה של המשכן ששוכן בתוך בני ישראל, ואיך אני מתרגם אותה לחיים בארץ? מן הסתם, אדם בן דורנו היה אומר, מה צריך לעשות? כל אחד צריך לבנות לו משכן ליד הבית, ואז הוא יוכל להמשיך לעבוד את השם כמו שהוא רגיל. כן, אז בארץ נבנה משכן בכל מקום. הפרשה שלנו באה ואומרת, אם ככה אתה מבין, בכלל לא הבנת את כל הנושא של המשכן. בכלל לא הבנת את העיקרון של למה חשוב שכל אחד יוכל בהמה שמגיעה דווקא מהמשכן. לא הבנת את כל העניין, אומרת הפרשה. הפרשה שלנו אומרת, אם ככה אתה חושב, זה לא שאתה, יש לך בעיה בלהבין את החיים בארץ. את פרשת החרימות לא הבנת. לא הבנת את העיקרון שאומר שאנחנו צריכים לחיות בצל הקדוש ברוך הוא ולאכול כל בשר וכל דבר מידו של הקדוש ברוך הוא. הערך שהתורה עומדת עליו, מה קורה במדבר? אדם שצורת ההסתכלות שלו היא צורת הסתכלות של אדם שמסתכל על האדם הפרטי, הוא יחשוב שמה מיוחד במדבר? במדבר כל אחד קרוב למשכן, אז כל אחד יכול לאכול מהמשכן. אומרת לו התורה, לא, סליחה. אומר משה בפרשתנו, לא הבנת. לא זה הייחוד של הפרשה. הייחוד של המשכן, זה שיש משכן אחד שכל עם ישראל מרוכזים אליו. אם אתה תבנה משכן בכל מקום, אז איבדת את כל העניין. זה לא משכן. הרעיון במשכן הוא שאתה צריך להביא את עצמך אל השכינה, ולא להביא את השכינה אליך. עם ישראל צריך להיות מאוחד כולו סביב מקום שכינה אחד. אמרתי פה עכשיו שני דברים, אני רוצה לשנייה להבחין ביניהם. דבר ראשון, ברמה הפרטית. אדם צריך להבין שמשכן זה בראש ובראשונה המקום אשר יבחר השם, לא המקום שאתה תבחר, לא המקום שאתה נמצא בו, אלא המקום שהקדוש ברוך הוא נמצא בו. אתה לא צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא יבוא אליך, אתה צריך לבוא אליו, אתה צריך להביא את עצמך אל השכינה. מה זה השכינה? בחירת השם. מה שהשם בחר, שם אתה נמצא. אתה לא חי את החיים שלך ומוצא את הדרך לשים על זה כיפה. לא זו הדרך. אתה צריך להביא את עצמך לקדוש ברוך הוא. עד כאן החלק הקטן של מה שאמרנו, החלק של כל אדם ואדם. אבל יש פה עניין הרבה יותר גדול מהעניינו של כל אדם ואדם. בסדר, הבנו, כל אדם ואדם מביא את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, מביא את עצמו אל המקום אשר יבחר השם, משנה את עצמו, ועל ידי כך הוא חי מיד השם. זה היה במדבר וזה היה פה. יש פה עניין הרבה יותר גדול, והוא העניין השני שאני רוצה לדבר עליו. וזה לא שכל איש ואיש עובד את הקדוש ברוך הוא. העם כולו הוא גוף אחד שעובד את הקדוש ברוך הוא. העם כולו מרוכז במקום אחד, יש בו חלוקת תפקידים, אבל זה לא עניין פרטי של כל אחד ואחד, זה עניין של איך יתנהל העם ואיך יתנהל העולם. במרכז העניין עומד הקדוש ברוך הוא, לא אתה. הקדוש ברוך הוא המטרה, אתה האמצעי. לא רק שאתה האמצעי, אתה האמצעי, אתה חלק מגוף הרבה יותר גדול. זה לא שכל יהודי ויהודי עובד את הקדוש ברוך הוא, זה דבר שצריך להבין אותו, כי הוא נכון לגבי כל התורה כולה. לא שכל יהודי ויהודי עובד את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, כמובן שכל יהודי ויהודי עובד את הקדוש ברוך הוא, וזה דבר שעומד בפני עצמו והוא נכון והוא יפה, אבל זה רק חלק מדבר הרבה הרבה יותר גדול. עם ישראל עובד את הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו גם צריכים להבין, נוכל להבין למה נושא העבודה הזרה תופס מקום מאוד מאוד מרכזי בפרשה. כשהתורה מדברת, כבר בתחילת הפרשה, כשהתורה מדברת על ברכה וכללה, הברכה זה אשר תשמעו את מצוות, אל מצוות השם אלוהיכם. והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, עד כאן אני מבין. אז למה התורה מוסיפה, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים שלא ידעתם? למה רק זה? למה לא כתוב, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום לגלות עריות? או וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום לחלל שבת? או וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום לגנוב ולרצוח ולנעוף? למה ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם? ובהמשך, יש לנו הרבה פרשיות, יש לנו ארבע פרשיות למעשה, של אל תלמד מהגויים. אל תלמד מהגויים ואל תלמד מהמסיתים, כן, פרשייה ראשונה של תשמיד את כל התואבות של הגויים, כדי שלא תלך גם אתה בדרכי הגויים, אל תלמד מהגויים שום דבר, ודאי שלא איך עובדים אלוהים, איך עובדים אלילים, אל תחשוב שכמו שהגויים עובדים את אליליהם, ככה אני אעשה לקדוש ברוך הוא. לא, לא, לא. תשמיד לגמרי את העבודה הזרה של הגויים. ואחר כך אומרת התורה, גם אם יבוא אליך נביא או חולם חלום, אל תשמע לו. ואחר כך אומרת התורה, כי יסיתך אחיך ונימך ובנך ובתך ואשת חיקך, אפילו אנשים שאתה הכי אוהב, אל תעבוד עבודה זרה. ואחר כך אומרת התורה, אם תהיה עיר שלמה שתעבוד עבודה זרה, תצא למלחמה על העיר הזאת, תשמיד אותם לפי חרב, תגייס צבא, תצא למלחמה. למה? כי כמו שאמרנו, שהעניין בעבודת השם זה לא שכל יחיד ויחיד יממש את עצמו. יבנה לו מזבח ליד הבית ויממש את עצמו. לא, אתה היחיד צריך ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. צריך ללכת לאן שיבחר הקדוש ברוך הוא. אז אתה גם לא תבחר לך אל אחר. אתה לא בא לממש את עצמך ולא בא לממש את צרכיך הדתיים כפי שמקובל לעשות היום. אתה בא לרתום את עצמך על הקדוש ברוך הוא. ולכן, מבחינה זאת, העבודה הזרה מאוד מאוד דומה לעבודה בבמות. אם אתה דואג לחוויה הרוחנית של הפרט, אז באמת תבנה במה בכל מקום. וגם מי אמר שתעבוד דווקא את הקדוש ברוך הוא, עיקר החוויה הרוחנית של הפרט. התורה באה ואומרת, אנחנו לא דואגים לחוויה הרוחנית של הפרט, אנחנו דואגים לעבודת השם. ולא רק זה, כאשר דואגים לעבודת השם, ובפרט כשדואגים לכך שהעולם יעבוד את השם. אז אין מקום לאמירה שכל אדם יעבוד כראות עיניו במקום שיחפוץ. אתה צריך ללכת למה שהקדוש ברוך הוא בוחר. הנושא פה זה לא האדם הפרטי ולא החוויות הרוחניות של האדם הפרטי. הנושא הוא איך אני רותם את העולם כולו לעבודת השם. איך אני מביא לידי כך שהעם יעבוד את השם ושהעולם יעבוד את השם. זה הנושא של הפרשה. בשביל זה אתה נכנס לארץ. לכן אתה אסור לך להיות סובלני. אתה לא יכול להגיד בסדר, נו, הגוי הוא עבד פסל, יאללה נשאיר את זה, אנחנו סובלניים. לא. מה פתאום? זה בכלל לא, לא רק זה. אתה גם לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. כן, העיקרון שלא בונים משכן לכל אדם בכל מקום, אלא העבודה מרוכזת במקום אחד, כמו שאמרנו, היא באה ואומרת, כפי שאמרנו שני דברים, שאדם צריך להביא את עצמו אל השם ולא להביא את השם אליו, זה נכון גם בשאלה איך האדם מביא את עצמו אל השם ואיך הוא יחיה את חייו. ושנית, כפי שאמרנו, שלא האדם הפרטי עובד את השם, העולם עובד את השם, הבריאה כולה עובדת את השם. עבודת השם לא נועדה לצורך האדם. האדם לא במרכז עבודת השם, השם הוא במרכז. הוא מרכז העולם, ולכן אנחנו צריכים לעבוד אותו, לקיים את דבריו, לעשות את כל תורתו, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, כפי שאומרת הפרשה שלנו. תעשה בדיוק מה שאני אומר לך, הקדוש ברוך הוא קובע מה זה תורה, לא אתה. זה לפי מה שטוב, לא לאיש הפרטי ולא לפי מה שטוב לך, זה לפי מה שקבע הקדוש ברוך הוא. זה תורה. את זה אומרת הפרשה, ולכן היא גם אומרת בצורה מאוד מאוד ברורה, היא יוצאת נגד כל מי שבא להסיט אותך ולומר לך אחרת. מי שבא להסיט אותך ולומר לך אחרת, תהרוג אותו. טוב, בכל אופן, לא נסיים את השיעור בתהרוג אותו, נחזור על המסר החיובי של הפרשה. הפרשה באה ואומרת, איך אתה מעתיק את חיי המדבר לארץ ישראל, על ידי כך שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא במרכז, אתה עובד אותו, ואת זה באה פרשתנו ללמד, אתה לא מביא את הקדוש ברוך הוא אליך, אתה מביא את עצמך אליו. אז נזכה כולנו מכל מדרגה ומעלה רוחנית להביא את עצמנו אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתקרבים לימים של שובו אליי ואשוב עליכם. קודם כל שובו אליי. תביאו את עצמכם אל הקדוש ברוך הוא. תתקנו את דרכיכם, תשנו את חייכם, תתאימו את עצמכם למה שדורש הקדוש ברוך הוא. ואז מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא ואשוב עליכם במהרה בימינו אמן, שבת שלום.